סוף קוף צדים, אה? נעשה יום סיום, קוף צדים. כן. טוב, רק, טוב, רק, רק דבר אחד שרציתי להדגיש. דיברנו על על המחלוקת בין הראשונים, האם צריך שהבדיקה שאותה אחת בודקת את עצמה, מוצאת תאורה, מוצאת מאה, האם הבדיקה צריכה להיות מיד בסמוך למציאת הקטם, או שזה יכול להיות גם אחר כך. אני חושב שיש פוסקים שמחלקים בין אם זה מצאת מאה לבין אם זה מצאת תאורה. בכל אופן, הרב אוזנה מדגיש שהיום בזמננו, זה בדרך כלל המצב הטבעי הוא מצב של בדקה את עצמה מיד. מסיבה פשוטה, כיוון שאנשים מסתובבות עם בגד תחתון שצמוד לגוף, אז ממילא אם היה יוצא דם והגיע אל הסדין או אל החלוק ולא עבר דרך הבגד התחתון, הרי זה לא ייתכן. אז זה נחשב כבדקה את עצמה מיד, ולכן היא יכולה להציל את חברותיה וכו', להציל את עצמה. טוב, זה לעניינו. בואו נראה את סעיף נון דלת. אין בכתמים משום וסת. כיצד? מצאה כתם בראש חודש, אפילו שלוש פעמים, לא קבעתו ולא עוקרתו, חוץ מכתמי עד הבדוקלה, שהם מתמאים בכל שהן, והרי הן כראיות לכל לכל דבר. טוב, אז מה בעצם כתוב כאן? אין בכתמים משום וסת. זאת אומרת, אישה שמוצאת כתם שלוש פעמים בראש חודש, כן, הדבר הזה לא קובע שום וסת שהיא. לא רק שהוא לא קובע, הוא גם לא עוקר ממילא. זאת אומרת, אם יש לאישה וסת מסוימת לתאריך מסוים, להפלגה מסוימת, והיא רואה כתמים בצורה עקבית בתאריכים אחרים, זה לא משנה שום דבר. זה לא קובע וסת. וסת היא בעצם בראייה דאורייתא. פה אנחנו מדברים בסך הכל על כתמים, חוץ מכתמי עד הבדוקלה. כתמי עד הבדוקלה, הכוונה היא בדיקה פנימית. בדיקה פנימית שאישה עושה, שכיוון שבדיקה פנימית, הרי אנחנו מחשיבים את זה לספק דאורייתא, דילמה הרגישה ולאו הדעתה, אז לכן זה נחשב כראיות לכל דבר. זה נחשב כראיות לכל דבר, עד כדי כך שגם הן יכולות ליצור וסת. רק מה שכן, הפוסקים כותבים שקביעת וסת, או יותר נכון לחשוש לווסת של ראייה בעד הבדוק, אישה חוששת, סליחה, אך ורק אחרי שלוש פעמים. ולא אחרי פעם אחת. למרות שמהלשון של השולחן ערוך לכאורה, שאומר הרי הן קריות לכל דבר, אז לכאורה אישה שעשתה בדיקה פנימית וראתה דם בבדיקה הזאת, אני לא אומר באופן שזה היה פצע, אבל היא ראתה דם מידה שאוסר אותה, לכאורה היה מקום להגיד שהיא צריכה עכשיו לעשות את כל החששות ליום החודש ולעונה בינונית וליום ההפלגה וכו', מהראייה הזאת. אבל זה לא ככה, אלא רק אחרי שלוש פעמים. מה הסיבה לזה? הסיבה לזה מכיוון ש באמת זה חשש שהוא די רחוק, שעכשיו היא קבעה וסת. אם אתם זוכרים, ראינו את זה בסימן קוף פייטט, שאישה שקבעה וסת על ידי אונס, על ידי קפיצה, על ידי איזשהו מעשה חיצוני, אז הווסת הזאת היא וסת שהיא יותר חלשה מאשר וסת רגילה, לכן היא תמיד יכולה להיקבע רק בצירוף לתאריך מסוים, אחרת היא לא נקבעת. ואם אני זוכר נכון, גם בפעם הראשונה לא חוששים לה אפילו, נכון, רק אחרי שלוש פעמים חוששים לווסת הזאת. אז בדומה לזה, גם כאן, פה אפילו זה יותר קל, שם מדובר על ראייה דאורייתא שהייתה מלווה בקפיצה, פה זה רק ספק דאורייתא, דילמה הרגשה ולאו הדעתא. בכל אופן, לכן לעניין חששות לווסת, אנחנו חוששים אך ורק אחרי שראתה שלוש פעמים בתאריך מסוים, כן? שלוש פעמים בדיקה פנימית בראש חודש, היא ראתה, אז היא קבעה וסת. אחרת היא לא קובעת וסת.
אומרים את זה רק בגלל שמדברים על התקופה שהיא לא בדרך כלל לא אדם. כאילו, אם מדברים בהתחלה אולי היא בודקת את עצמה בעונה בינונית או משהו.
כן.
ואז היא רואה טיפה דם על העד.
כן. אז במצב שכזה, האם היא צריכה לחשוש?
אז אם היא מתחילה כאילו לחשוב ש...
האם כתוצאה מהראייה הזאת, האם כתוצאה מהראייה הזאת,
היא
תספור ותחשוש. פה לכאורה, לכאורה, לכאורה היא כן צריכה לחשוש, בוודאי בעונה בינונית. ודאי בעונה בינונית, כי עונה בינונית התוקף שלה הוא כמו וסת קבוע. אז אנחנו אומרים, הנה, היא ראתה, והיא ראתה לא בגלל הבדיקה הפנימית, אלא היא ראתה בגלל שזאת העונה הבינונית שלה. אז לכן מסתבר שהיא כן תצטרך לחשוש. לגבי יום החודש ויום ההפלגה, זאת באמת שאלה. האם אני אצרף את זה כפעם שנייה או שלא? לא ברור לי. לא ברור לי. שאלה. אוקיי. לפני שנגיע למקרה שהטז מביא פה בשם המהרש"ל, בואו נראה רגע מה שכתוב בצד פה בבאר הגולה. הוא מביא פה בצד, כתוב בספר שלה, שני לוחות הברית, בשם שלטי גיבורים, סימני כתמים, קצתם, כשרקקה על הכתם חלף והלך לו מיד, זהו סימן טהרה. כן? אם שמים רוק על הכתם, והוא נעלם, אז זה סימן טהרה, כך הוא אומר. וגם כשאין לובן סביבו, כנהוג בכתמים האסורים. אם זה כתם כזה שאין מסביב לו לובן, אין לבן מסביב לזה, אז סימן שזה לא כתם האסור. עוד שמע מחבר שאם הכתם עגול, ואף שאין לו מראה טריפה, אם כאין חוט אדמימות מקיפו סביב, מטריפין אותו. מראה טריפה הכוונה היא מראה אסור, מראה של... אדמימות, נקח את זה קצת מהסוגיות של טריפות. אבל בכל אופן מראה עגול, שהמראה כשלעצמו הוא לבן או ירוק או צהוב או משהו כזה שהוא בסדר, אבל מסביב יש חוט אדום שמקיף אותו, אז מטריפין אותו, אז מתמים את זה. זה קצת משבש לנו את כל הכללים של... של של הפסיקה בדיני כתמים. הדבר הזה, אז באמת הבאר הגולה בעצמו נשאר בצריך עיון, לפחות על הסימן השני, כשאין לובן סביבו כנהוג בכתמים האסורים. בסדרי טהרה הוא מביא את שוטבר שמואל, שהבין שהצריך עיון בזה, הולך גם על הסימן הראשון, שאם שמים רוק על הכתם אז הוא חולף והולך לו, זה סימן טהרה. ובעצם הטענה היא, איך אנחנו יכולים ללכת, כאילו, ללכת על פי כל מיני עצות כאלה של נשים שאולי מחזיקות את עצמם כמבינות, אבל לא קיבלנו על זה מסורת מחזה, לא קיבלנו זה. דרך אגב, באמת, היום עד כמה שידוע לי, עד רבה ועד רבה, אם אתה שם רוק על משהו אדום, הסימן לזה שכנראה זה דם זה העובדה שזה נעלב. העובדה שזה מתמוסס. אם זה לא דם, אז זה יישאר גם אחרי שאתה תשים עליו את הרוק. באמת, הפתחי תשובה בסימן קוף פי ה' מביא חתם סופר. חתם סופר מספר על איזושהי בחורה תמימה שראתה כתם, והלשון של החתם סופר היא מאוד, מאוד חריפה. יש פה אפשר רגע את זה? תודה. אודות אישה שמצאה כתם והראתה לחמותה ואמרה שהיא טמאה, ושוב הראתה למרשעת אחת, כך הוא קורא לה, ואמרה שאם הכתם חולף הולך על ידי רוק הרי טהורה, ושמחה היי שטיה, השוטה הזאת שמחה על המקילה, ושימשה עם בעלה, ושוב נודע הדבר לחמותה וצבחה ככרוכיה. טוב, טעות מספר אחד זה נודע לחמותה, זה דבר ראשון, זה ברור. אבל טוב, וכתב בפשיטא דתרווה צריכים כפרה. ומכל שכן המרשעת הזאת שהורה רעה להכשיל אחרים שרויה לעונש מר. ומכל מקום שהם קרובים למייזי דנחמר, אני אצא מהדבר ברמה סוף סימן קוף פהי, כמעט דלייקה אלא איסור דרבנן, זה רק כתם. אז ככה החתם סופר ככה מתבטא על זאת שנתנה את העצה, שכששמים על זה רוק זה נעלם. טוב, אז אתם מבינים שהחתם סופר לא ממש החזיק מכל העצות שמופיעות כאן. באמת קצת מוזר. עכשיו, עוד דבר אחד לגבי העניין הזה ש, שאם יש חוט אדום ש, שמקיף את הלובן, מה שאנחנו אומרים שהיא טמאה, אז כמו שזה נשמע לכאורה, אני לא צריך אפילו לחפש שיהיה לי גריס ועוד בחוט הזה, אלא כאילו החוט האדום הזה בעצם הופך את הכל ל, ל, לדבר טמא. אבל ההלכה היא לא ככה. סדרי תורה כותב לא ככה, הכלל בכתמים הוא שרק אם זה כגריס ועוד, תמצא בחוט הזה כגריס ועוד, בסדר, לא תמצא כגריס ועוד, אני תולה את זה במאכולת. אמרנו, זה הגדר, ככה, ככה חזל אמרו, אז אנחנו לא, לא מחמירים יותר ממה שאמרו. בסדר? אוקיי. Okay.
שפעם אחת בחנו את הרב מרדכי אליהו, והוא לו כתם שהכתם היה, זה היה שוקולד. והוא נגע את זה ומחר לשוקולד.
כן, שזה שוקולד. אני ראיתי שהביאו לו דם של יונה. הביאו לו דם של יונה. והוא הסתכל על זה ואמר להם, מה אתם מביאים לדם של יונה? קיצור, בואו נראה. אז יש פה תשובה שמופיעה ברמה. התז מביא אותה בזה, בסעיף קטן האחרון בתז, בסעיף קטן מם א', תסתכלו רגע, כתב רמה בתשובה סימן פי זין. יש לכם את זה? אוקיי. בסדר? כתב רמה בתשובה בסימן פי זין, סימן צדי זין. מה? סדיבב כתוב. שנשאל על הכתם שמצא בחלוקה. והיה בו יותר מכגריס ועוד, אך שהיה לאישה מקום לתלות בו שהייתה בעלת חטטין ומכות המגועלים בדם. היו לה הרבה פצעים שמוציאים דם. והנה זאת האישה הייתה רגילה בשעת מציאת הכתם לראות מראה לבן וירוק הקשרים, וכל חלוקה היה מלוכלך מכתמים הירוקים והלבנים ההם. ובראש כתם אחד מן הכתמים ההם, היה נמצא המראה האדום הנל סביב הכתם הלבן, כדמות דבר לך המתפשט בבגד. ועל כן היה נדמה לעין שהמראה האדום הנל היה קצוות הכתם הלבן ושהכל כתם אחד. אז מה הסיפור? אישה לא עלינו, יש לה הרבה פצעים שמוצאים מובלה בכל מיני איזה... וכנראה שהיא לא כל כך שמרה על ההיגיינה שלה ושל החלוק שלה, והחלוק שלה מלא בכל מיני כתמים, גם ירוקים ולבנים, דברים שיוצאים מבפנים. ואחד מהכתמים האלה, הלבנים, הירוקים, רואים שם מסביב רואים שם אדום. ועכשיו השאלה הייתה, האם הכתם האדום הזה תמה או שלא? על פניו היינו אומרים, טוב, בוא נבדוק, יש כגריס ועוד, אין כגריס ועוד, גמר. הרמה החמיר פה חומרה עצומה. מה הוא אמר? והשיב, דף על גב דקיים עלן בכתמים להקל מכל מקום. דקיים עלן בכתמים להקל מכל מקום, בחיי גב נרד את מאה. מאחר שאיקה הוכחה שבא ממנה עם הכתם הלבן. דה כתב בתרומת הדשן סימן ריש ממוו, דמראה לבן וירוק נמי ממקור באים, הרי זה בא מן הרחם, ואם כן בידוע שנפתח המקור שיצא מנו הלבן, אם כן ודאי גם מראה האדום יצא משם, מאחר שנדמה הכל לכתם אחד. ואפילו לא יהיה לספק אם הכל כתם אחד או לא, נראה דאזנינן לחומרה. אומר פה הרמ"א חידוש עצום, חומרה עצומה. כיוון שאנחנו יודעים שהמראות הירוקים והלבנים שיש לה, זה בא מן הרחם, ואנחנו רואים שיש פה מראה אחד כזה שיש מסביב לו אדום, זאת אומרת זה נראה שזה כתם אחד, ממילא יוצא שכל העסק הזה, הלבן והירוק הזה עם האדום שבו, בא מהרחם. אתם מבינים? המראה הלבן גילה שהאדום שאותו אנחנו רואים גם כן הגיע מן הרחם, וכיוון שזה הגיע מן הרחם, אז אני כבר לא תולה לכולה במאכולת או משהו כזה. יש לי הוכחה שזה יצא מהרחם. מה לא ברור?
דיברת כאן שיש יותר מגריס.
מה?
אבל יש גריס ועוד.
במה יש יותר מגריס?
נראה לא יודע, לא ראיתי את זה בתוך הרמה, אבל כתב שנשאר על כתם שמצא בחלוקה, והיה בו יותר מכגריס ועוד.
כן.
אך שהיה מקום להקל,
אבל היה, בדיוק, היה אפשר לתלות את זה בדברים אחרים.
כן, אבל עדיין יש אדום שמצא ועוד.
נכון, אז מה?
אז הוא רק אומר, אז כל הירקות והלבנות, אז לא תולים שזה ממכה, אומרים שיש גריס ועוד, אז מהרחם.
כן, אבל חוץ מזה, יש לה גם עוד קטם, עוד מכות. היא אומר, בעלת חטאתינו מכות המגואלים בדם. יש לה פצעים, הרי למדנו את זה בסעיפים הקודמים. אבל אישה שיש לה פצעים שהיא יכולה לתלות בהם, היא יכולה לתלות בהם. נכון?
כן, אבל אם הם אבל יוצאים דם מהם?
לא כן, מגיע. הוא אומר, בעלת חטאתינו מכות המגואלים בדם. אלה מכות שמוציאות דם. אז אומר הרי מה האלטרנטיבה שיש לנו? או לתלות בפצעים האלה, או להגיד שזה בא מהרחם, נכון? לתלות במאכולת, כן, לתלות במאכולת אני לא אתלה, כמו שאמרת, יש פה כגריס ועוד. אבל אולי אני אתלה את זה בפצעים. אומר הרי מה, כיוון שזה מסביב למראה לבן או מראה ירוק, אני יודע שזה בא מהמקור, בא מהרחם, אז יש לי הוכחה שהאדם הזה בא מבפנים, אז היא לא יכולה לתלות את זה בפצעים. בפצעים.
אבל אם היה לה איזה פצע ברחם, למשל,
אם היה לה פצע בתוך הרחם, אולי. אולי היה אפשר לתלות בזה, נכון. אבל פה לא מדובר שאני יודע שיש לה פצע בתוך הרחם. אוקיי? אז כך בעצם טוען הרמ"א. חומרה עצומה. הוא אומר, אפילו לא יהיה לה ספק אם הכל כתם אחד או לא, נראה דאזנה לחומרה. עכשיו, מה ההוכחה שלו? הוא מביא הוכחה מהסוגיה שראינו אותה לפני כמה וכמה פעמים, לגבי מה קורה אם אישה התעסקה בכמה מיני דמים. זוכרים, התעסקה בתרנגולת שיש לה כמה מיני דמים, דם כתום ודם אדום ודם כזה ודם כזה, ויכולה לתלות במיני הדמים שבהם היא התעסקה. אז הוא מביא, אני טיפה מדלג, הרי כמנדן התעסקה במין אחד, תולה בו כמה מיני דמים. דאמרינן, כמו שזה במעלמה, הוא הדין דין מינים אחרים, ואז דינן לכולה, אף על גב שאין זה המין בעצמו. זה לפי לשון אחת שם בגמרה. אפילו שזה מין אחד ומין אחר, היא יכולה לתלות ולומר, כמו שהמין הזה במעלמה, ככה גם המין האחר במעלמה. כל שכן שנזה לחומר לתלות מין אחד בחברו. לומר שכמו שבא המראה הלבן מהמקור, הוא הדין מראה אדום, כדית באותו פרק וכו', מביא לזה עוד ראייה. כך טוען הרמ"א, חידוש עצום, אני תולה לחומרה. אומר על זה התז, והנה אף כי חביבים עלינו דברי רמ"א, ושותין לנו בצמא את דבריו ברוב המקומות, מכל מקום דבריו אלו אינם מתקבלים עלינו כאשר נבאר. והיסוד של הרמ"א הוא בעצם אחד, בגדול. היסוד שלו הוא כתמים זה משהו שתולים בו רק להקל, לא להחמיר. בסדר, וזה כלל שכבר אמרנו אותו כמה וכמה פעמים, למרות שדווקא התז קצת החמיר בזה, נכון? דווקא התז קצת החמיר. אבל בגדול הכיוון הוא שכל המושג של תליה הוא מושג שנאמר רק לכולה. אם יש פצעים היא יכולה לתלות בהם, אם היא מתעסקה בדם אחר היא יכולה לתלות בו, לכולה. אבל לבוא ולתלות לחומרה ולהגיד, הנה, כמו שהמראה הזה יצא מהמקור, ככה גם הדם שמסביב יצא מהמקור, זה משהו שאותה אנחנו לא עושים. כך אומר התז. רק התז כן מחמיר ואומר, תסתכלו ממש בסוף דברי התז, ממש ממש בסוף, אומר אתה זה לעקור אחד, אין פתיחת המקור למראה טהור, כלל חזקה למראה אודם, שניחוש בשבילו. ואם כן, אין כאן רק כתם באלמה, ואז אינן בלכולה, אם יש מידי לתלות בו, אם יש משהו שאפשר לתלות. אם לא, באותו עניין שנשאל רמה עליו, שהיה נראה לראות עין, שהאודם הוא קץ של מראה הטהור. דהיינו שהוא הולך ומתפשט סביב המראה הטהור, כאין קו. אז ודאי תמאה. אבל בלאו הכי, אלא שהמראה הטהור הוא הולך על מראה האדום והולך עליו, ואפשר לתלות האדום במידי, ודאי לא יצא מדין שער קטן, ואמרינה דה האודם היה כבר מידי אחרינה ותאורה, כן נראה לפי אני יודעתי. זאת אומרת, אם אתה רואה שיש לך מראה על מראה, זה קורה הרבה פעמים בעדים, כן? יש לך מראה אדום, ועליו יש מראה לבן. עכשיו, יש לך אפשרות להגיד שהכל בא ממקום אחד. זה נכון. אבל גם יש אפשרות להגיד שלא. אלא המראה האדום בא מפצע שיש לה בגוף, והמראה הלבן יצא מן המקור. אני לא אתלה לחומרה. הוא אומר, כך היא תקנת חכמים. להקל לעניין תליה בכל מה שאפשר להתלות. זה העניין, אנחנו לא, 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 לא עושים לחומרה. אבל לדינה הוא מסכים עם מה שאומר הרמה. כלומר, במקרה של הרמה, שבו אתה רואה שהפס האדום הזה הוא בעצם השוליים של המראה הלבן, כאן הוא מודה שאנחנו מחמירים, כי זה לא עניין של תליה לכאורה. זה לא תליה. פה זה כמעט ודאי. פה זה כמעט ודאי, זה הסוף, זה השוליים שלנו. דרך כלל, דם הרבה מאוד פעמים נדחף לשוליים. אם יש עוד הפרשות, אם, לא יודע אם שמתם לב לזה ככה, מדי פעם כשיצא לכם לראות עדים, אז אחד הסימנים לזה שיש דם, זה כשאתה רואה שהקצוות יש בהם ממשות, יש בהם איזשהו אובי. כן? כי הדם המון פעמים נדחף לשוליים. אז פה אומר אתה, אז אני מסכים לרמה. שבאמת האישה הזאת טמאה. ולכן כאן הוא מחמיר. אפילו שיש פצעים לתלות בהם. אבל המעיל צדקה מקל גם בזה. תסתכלו בגיליון מהרש"ר, שלמה איגר, מביא את המעיל צדקה. אתם רואים על מה שאומר התז, אם לא באותו עניין וכו', דהיינו, שהוא הולך ומתפשט סביב המראה הטהור כעין קו, אומר על זה הגיליון מהרש"ר, גם בזה דעת תשובות מעיל צדקה סימן כף להתיר. שיש לומר דם מאכול את הים מעורב בו בעודו לך, והטבע דחאה לחלק האודם לצדדים. כן? זאת אומרת, היה שם דם מאכולת, וההפרשה דחפה את זה לצדדים, וככה זה נהיה. ולמה? מה פתאום להגיד שהייתה שם מאכולת? דבקטם תלינן גם בהיותר רחוק. אוקיי? תלינן גם ביותר רחוק. דאם לא היינו מקילים, לא תמצא אשת איש יושבת תחת בעלה, דכל הסדינים והחלוקים מלאים כתמים. עכשיו, אני רוצה רק להדגיש, זה שאנחנו אומרים שהיה פה דם מאכולת שנדחה לצדדים, זאת אומרת שהחלק הזה היה, בדיוק, שהחלק האדום היה בו פחות מגריס ועוד. זה מה שזה אומר, נכון? אחרת מה נגיד, אם זה יותר מכגריס ועוד, נגיד שהיה שם דם פצע לך והפרשה דחתה אותו לצדדים? אולי, אני לא יודע, יכול להיות. אבל בכל אופן למדנו מפה כלל, והכלל הוא שבכתמים אנחנו תולים אפילו באפשרות היותר רחוקה שיש, כל עניינם של הכתמים זה חומו דרבנן, ואנחנו הולכים בזה לכולה עד כמה שאפשר. אוקיי, טוב, עכשיו רק עוד, אולי עוד נקודה אחת. יש פה כמה הערות של הרב אוזנר, אני אגיד מזה רק הערה אחת, וזאת שאלה שהרבה פעמים עולה לגבי אישה שראתה קטם, אישה שראתה קטם, ואחרי כמה זמן התחיל המחזור שלה, התחיל הווסת. ועכשיו השאלה היא, ממתי היא מתחילה להחשיב את הווסת? האם מהקטם או רק מהראייה עצמה של המחזור. אז הרב אוזנר אומר שבאופן עקרוני, הקטם הוא קטם. והראייה מתחילה רק אחר כך. זה היה פשוט דבר שולחן ערוך. כן? סוף כל סוף היא ראתה קטם, אין בכתמים משום וסת. גמר, רק מה הוא אומר? הוא אומר ככה, אם ההפסק, משך הזמן, בין ראיית הקטם לבין תחילת המחזור, היה יותר מעט לעת, יותר מ-24 שעות, פה ודאי הוא אומר שאין שום קשר ביניהם. אם זה פחות, אם זה פחות מעט לעת, אז הוא אומר, מעיקר הדין זה קטם, הוא אומר, והמחמיר יש לו על מי לסמוך. מי שמחמיר להגיד שהראייה מתחילה כבר משם.
מחמיר לחשוש גם
לגב. לחשוש גם לגב, בדיוק. אחרת זה לא חומר. עד כמה זכור לי, ראיתי אצל רמושה פיינשטיין, ראיתי את זה כמה פעמים כבר, רמושה פיינשטיין אומר שבאופן עקרוני אנחנו לא מתחילים את הראייה בקטם, אלא אם כן שלוש פעמים האישה ראתה כתמים סמוך למחזור, וסמוך למחזור הכוונה היא שאין הפסק, אין הפסק של הרבה זמן בין זה לזה. אז אני מצרף את תחילת הראייה. כי הנפקמינה למשל יכולה להיות אישה שרואה כתמים ב-2 אחר הצהריים, אוקיי? והמחזור שלה מתחיל ב-8 בלילה. אז איזה עונה היא חוששת? ללילה או ליום? אז אם שלוש פעמים היא ראתה כתמים בצורה הזאת, ואחרי זה ראתה בלילה את המחזור, אז היא כבר צריכה להתחיל לחשוש מהיום. אוקיי? כך הוא אומר. טוב, רבותיי, עד כאן סימן קוף צדי. סימן קוף צדי א', בעזרת השם. דין אישה שמצאה דם בהשתנה. אוקיי, הכוונה היא למראה דם, מראה דם שהאישה רואה בזמן שהיא מתפנה, רואה את זה יחד עם מאה רגליים. והשאלה היא, האם היא צריכה לחשוש שביחד עם מאה רגליים יצא גם דם מהרחם? ופה אני רק אתן איזושהי הקדמה אחת קטנטנה. הקדמה אחת קטנטנה, והיא שההנחה הפשוטה היא, הסברה הפשוטה היא, שזה לא צריך להיות דם שבא מהרחם. כן? אם תסתכלו בתז, בסימן, בסעיף קטן ג', נותן לנו הקדמה פיזיולוגית מתשובת מהריבייל, בסימן כ"ה מבואר דאישה יש לה שני נקבים, אחד שיוצא מן השתן והוא למטה סמוך ליציאתן, והאחר שיוצא מן דם נידות שהוא למעלה בעומק הרבה לתוך הגוף. בסדר? מקובל? אוקיי. שני נקבים שונים. אז באופן עקרוני, אם יוצא דם יחד עם 100 רגליים, אין סיבה שזה יהיה דם מהרחם. הרי זה בעצם, זה מסלול אחר. אלא מה? החשש שכבר התנאים חששו לו, זה שמה מתוך הדוחק, הדו מרגליים למקור. מרגליים חזרו אל המקור והוציאו דם. עכשיו, אני לא יודע להסביר את זה מבחינה פיזיולוגית, אני לא יודע בדיוק מה קרה שמה, אבל יכול להיות שבעקבות הלחץ של השלפוחית או משהו כזה, אולי זה גרם שמה לאיזושהי תזוזה, זעזוע או משהו כזה ברחם, וכתוצאה מזה יצא דם. אל תשאלו אותי את ההסבר הפיזיולוגי, אני לא יודע. מה שאני יודע זה מה השיטות בעניין הזה. בשביל זה אני רוצה לשנייה אחת שתפתחו בטור, רק הוא מביא את הגמרה, שהיא תהיה בסיס בעצם לשולחן ערוך ולרמה. ממש בהתחלה, הבית יוסף מביא את זה. הוא מביא בראש פרק האישה שהיא עושה צרכיה, בדף נוטט עמוד ב', האישה שהיא עושה צרכיה וראתה דם. רבי מאיר אומר, אם עומדת תמאה ואם יושבת תהורה. כך אומר רבי מאיר, אם היא עשתה את הצרכים שלה בעמידה, אז היא תמאה, ואם היא עשתה אותם בישיבה, אז היא תהורה. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תהורה, בין עומדת בין יושבת. ואז הגמרא שואלת על רבי מאיר, מה ישנה עומדת? למה בעומדת אתה מטמא אותה? דם רינן, מי רגליים הדור למקור והייתי דם. מי רגליים חזרו למקור והוציאו דם. יושבת נמי, נימה, מי רגליים הדור למקור והייתי דם. אז גם ביושבת תגיד אותו דבר. אמר שמואל, במזנקת. מה זה מזנקת? מזנקת הכוונה היא מקלחת. זאת אומרת, המי רגליים יוצאים ממנה בזרם חזק. כן? לא שזה שוטט ויורד ככה לאט לאט, אלא זה מקלח. מזנקת נמי, דילמה בתר דתם ומה היה עת הדם, אולי אחרי שנגמר הקילוח, יכול להיות שאז יצא דם מהמקור. אמר רבי אבא, ביושבת על שפת הספל, ומזנקת בתוך הספל, ונמצא דם בתוך הספל. כן? זה לא כמו האסלות שיש לנו היום שמחוברות לאדמה, אלא זה היה מין כלי כזה, ספל, והיא יושבת בקצה של הספל, ומקלחת לתוך הספל, וזה נמצא בפנים, בתוך הספל. דאם איתא דבתר דתמומיה עתה, אם באמת היה מגיע דם אחרי שנגמר הכילוח של מי רגליים, על שפת הספל היא באה אלה להשתקוחי. כן, אז היה צריך להימצא על שפת הספל. ברור? אז בעצם יוצא ככה. רבי מאיר אמר שאם היא עומדת היא תמאה, אם היא יושבת היא תהורה, מתי? כאשר היא מזנקת, זאת אומרת מקלחת, אבל לא סתם. היא יושבת על שפת הספל, מקלחת לתוך הספל, והדם נמצא בתוך הספל, נכון? אז זה מראה לי שהדם הזה זה דם שבא יחד עם המי רגליים. כי אם זה היה משהו מהמקור, מהרחם, אז זה היה צריך להיות שוטט על שפת הספל. ברור? אוקיי. ואז אומרת הגמרא, אמר שמואל הלכה כרבי יוסי, וכן אורי רבי אבא. הלכה כרבי יוסי. ופה האמת היא זה קצת פלא. כי כל השקלא וטריא פה בגמרא היא בשיטתו של רבי מאיר. נכון? רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תאורה. אז אחרי שעושים את כל השקרה ותרה בשיטת רבי מאיר, ביושבת, מקלחת, ועל שפת הספל והכל, אז אומרים לחקר רבי יוסף, שמה דנו בכל האז? זה מוזר. זה בעצם מביא חלק מהראשונים להבין שהדיון הזה ברבי מאיר הוא בהחלט נוגע הלכה למעשה גם לשיטתו של רבי יוסי. אז למרות שאנחנו פוסקים כמו רבי יוסי, רבי יוסי לא מתהר לגמרי כמו שזה נראה לכאור. אוקיי. אז בואו נסכם את השיטות של הראשונים ואז נגיע לדברים שיש כאן. השיטות של הראשונים בעצם הם כאלה. רבי מאיר אמרנו, אם היא עומדת, היא טמאה בכל מקרה. אם היא יושבת, אז רק אם היא מזנקת, מקלחת, על שפת הספל, והיא מקלחת לתוך הספל. מה ההיגיון שעומד מאחורי הדברים האלה? אמרנו, באופן טבעי, לא צריך לצאת דם מהמקור. אלא מה? החשש הוא שמתוך הדוחק, מתוך זה שהיא אולי התאפקה, החזיקה את עצמה, מתוך הדוחק, יכול להיות שזה גרם לזעזוע שהוציא דם מהרחם. אז אומר רבי מאיר, אם היא עומדת, אז הרי היא דחוקה, כן? היא לא, בעמידה זה מצב כזה שאין הרבה מקום בשפע למי רגליים לצאת. אבל אם היא יושבת, אז זה יותר מרווח, כן? יותר פיסוק רגליים וכולי, ואז יש פחות חשש שמה מהרגליים הוציאו דם מהרחם. אוקיי? אז לכן, בעומדת אומר רבי מאיר בכל מקרה יטמאה. ביושבת ומזנקת ויושבת על שפת הספל ומזנקת לתוך הספל וקלחת לתוך הספל ואדם נמצא שם, פה אני אומר יש לי אולי כמעט אפילו הוכחה שהדם הזה הוא דם שיצא עם המרגליים ולא בא מהרחם. אוקיי? זה רבי מאיר. רבי יוסי אומר טהורה בכל עניין. איך לומדים את שיטת רבי יוסי? שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, רמב״ם, רשב"א, רן, רש"י, מה שהם אומרים, פשטות רש"י, זה שרבי יוסי זה פשוטו כמשמעו. טהורה בכל עניין, כן? ואפילו אם הייתה לה הרגשה, אני אומר זה רק הרגשת מי רגליים. ומה הטענה פה? מה הטענה פה? אומר הרן, הוויכוח הוא רבי מאיר הולך לשיטתו בכל מקום בשס, רבי מאיר חושש למיעוט, ורבי יוסי לא חושש למיעוט. האפשרות הזאת היא אפשרות רחוקה. אז רבי מאיר חושש לה ואומר, אני צריך הוכחה ש... אדם לא בא מהרחם. רבי יוסי אומר, לא חושש למיעוט, מה אני צריך לחשוש לכזאת מין אפשרות? לכן בכל מקרה עומדת, יושבת, מזנקת, לא מזנקת, לא אכפת לי. בכל מקרה, האישה הזאת טהורה. חוץ ממקרה אחד שבו יש מחלוקת בין הראשונים. מה קורה אם היא ישבה ונמצא דם רק על שפת הספל? אוקיי? לא נמצא בפנים, אלא רק על שפת הספל. פה הרן כותב שהיא תהיה טמאה, אפילו לרבי יוסי. למה? כי פה כבר יש רגליים לדבר שהדם הזה בא אחר כך. אחרת, מה פתאום זה רק על שפת הספל? אם כבר שיהיה גם בפנים וגם על שפת הספל, הרשב"א אומר שאפילו במצב שכזה היא טהורה, כי אני יכול לתלות שאולי בכל אופן זה בא ימי רגליים. גם הרשב"א מודה שאם אי אפשר לתלות בשום דבר, אז היא תהיה טמאה. זה על כל פנים שיטה ראשונה בדעת רבי יוסי, וכמו שנראה זאת שיטת השולחן ערוך. שיטה שנייה, תוספות וראש. התוספות והראש אומרים, רבי יוסי לא תיהר לגמרי. רבי יוסי תיהר יושבת לגמרי. כלומר, מה שרבי יוסי אמר, בין כך ובין כך טהורה, הכוונה היא, ביושבת, בין אם היא מזנקת, בין אם היא לא מזנקת. למה? כי רבי יוסי טען שאני צריך חד על הטיבותה. כן? אני צריך איזשהו דבר אחד, כן? לטובת העניין שזה לא בא מהמקור. דהיינו, או שהיא מזנקת, או שהיא מקלחת, ואז זה אומר שהקילוח הזה בא בשפע, ולא היה שם דוחק, או שהיא יושבת. וברגע שהיא יושבת, זה גם כן נותן יותר מקום ופחות דוחק. אבל אם היא עומדת ולא מקלחת, כן? בסדר? אז באמת היא תהיה טמאה, גם לפי שיטתו של רבי יוסי. והשיטה המחמירה ביותר, היא שיטת הרך, המערה מרוטנבורג, המורדכם הביא אותו, והשח טוען, שכך מוכח מהסוגיה, כן? כשהשח שם את הידיים שם, אז קשה להתווכח עם השח. השח מוכיח את זה מהסוגיות. הם אומרים שרבי יוסי תימא אותה בכל עניין. כל מה שרבי יוסי אמר שהיא תהיה טהורה, זה אך ורק לעניין טהרות. כלומר, אם היא עשתה טהרות, כן? אז אם אתה חושש אם היא תימאה אותם או לא תימאה אותם, אז לכתחילה אני אומר לה, אל תיגי בזה. אם היא עשתה, אם היא נגעה בזה, אז בדיעבד. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תאורה. אבל לבעלה הרי לא שייך לכתחילה ודיעבד, לבעלה היא אסורה, בדיוק כמו שאמר רבי מאיר. ואז יוצא שגם רבי יוסי יתיר אך ורק אם יהיה תלתה לטיבותה. לא חדה לטיבותה, תלתה לטיבותה. דהיינו, יושבת, כן? ומקלחת. והישיבה צריכה להיות על שפת הספל והיא מקלחת לתוך הספל. רק אז אני יכול לתאר אותה, אחרת האישה הזאת תהיה תמאה. אז בואו רק נקרא את הלשון של השולחן ערוך ואז נגיד הערה ונסיים. האישה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה. בין שהשתינה והיא עומדת, בין שהשתינה והיא יושבת, הרי זו טהורה. ואפילו הרגיש גופה ונזדעזעה, אינה חוששת שהרגשת מי רגליים היא זו. שאין מרגליים מן החדר, מרגליים לא באים מן החדר, מהרחם, ודם זה, דם מכהו בחלחולת או בקוליה. זה ככה הרמב"ם כותב. זאת שיטת הרמב"ם, השיטה המקילה ביותר בדעתו של רבי יוסי. אומר הרמ"א, ויש אומרים, ואין להתיר אלא ביושבת וישתינה. אבל בעומדת, אם מקלחת לתוך הספל ונמצא שם דם, טהורה. אבל אם שוטטין על שפת הספל ונמצא שם דם, טמאה. דויל והמקום צר, חוזרים למקור, מביאים דם, זה שיטת הראש. כלומר, אני צריך חדה לטיבותה. או שהיא יושבת, או שהיא מקלחת. מזנקת. ויש אומרים, דאפילו ביושבת אין להתיר, אלא במקלחת, ונמצא אדם תוך הספל. אבל על שפת הספל טמאה, ובעומדת בכל עניין טמאה, והכי נהוג. זאת השיטה המחמירה ביותר, שרק אם תלת הלטיבותה יושבת, מקלחת, ולתוך הספל, כאשר היא יושבת על שפת הספל, אוקיי? כך פוסק הרמ"א, והרמ"א אומר, והכי נהוג. עכשיו, אני רוצה פה להגיד הערה אחת מאוד חשובה. כל הטומאה שעליה אנחנו מדברים כאן, היא טומאת כתמים. היא טומאת כתמים. זאת לא ראייה מדאורייתא, זה אך ורק כתם, היא הרי מוצאת את הדם הזה, נכון? היא מוצאת את הדם. מה שבעצם באופן עקרוני כמעט מפיל את כל ההלכה הזאת לענייננו היום. ולמה? מסיבה מאוד פשוטה. הספל שבו היו עושים פעם, זה היה ספל שהוא כלי, מקבל תומה. היום זה באסלה, נכון? ובאסלה, האסלה הרי מחוברת לקרקע, ולכן זה לא מקבל תומה. לכן כל העסק הזה, לכאורה בכלל לא שייך. אבל יש סיפורים אחרים שהם חמורים יותר. אישה שרואה לא שהיא מוצאת את הדם כבר שם, אלא שהיא רואה שהדם יוצא ממנה. היא מצאה דם באסלה, ואז היא ככה רצתה לבדוק, וראתה שהיא יוצאת ממנה הפרשה עם דם. פה זה כבר הרבה יותר חמור. שאלו את הרב זילברשטיין על מקרה שכזה, והוא אמר, מה אתם רוצים? זה מה שכתוב בתורה, ואישה כי יזוב זוב דמה, היא רואה שהדם יוצא ממנה. מה אתם יכולים להגיד על זה אחרת? אז טוב, האם זה ממש עד כדי כך מוחלט או לא, זה כבר נהיה פעם הבא. טוב, שכוח.